טוב, אנחנו עוסקים קצת בענייני תשובה, יש לנו בסך הכל 3 פגישות, נשאר אחרי הפעם הקודמת שבוטלה. אני אתחיל קצת מדיון על מצוות תשובה, מה המשמעותה, מה התוכנה, אם בכלל יש מצווה כזאת, ומתוך כך נצא לעוד כל מיני עניינים. נתחיל אולי... במשך חוכמה. אוקיי. אז המשך חוכמה הוא פרשת וילך, הוא אומר, כן, הוא מתקשר שם, לא משנה בקשר לפסוק, זה פחות חשוב לענייננו, אני מתחיל פה. ונתבונן, זה שם תשובה, כפי מה שמורש מה, כן, לפי משמעות הביטוי תשובה, איך נחשבת למצווה שישוב מכיסלו ולא יחטא עוד? הלא בלא המצווה מצווה ועומד לבלי לעבור על מצוות השם יתברך. וכי בשביל שעבר ושנה בה, הותרה לו סל כדעתך, הנה ההזהרה הראשונה מונעתו, פחתו, תרם שחטא, היא מונעתו מחטא גם אחרי שחטא. הוא אומר, הוא בעצם שואל, מה שייך למנות מצווה, או להגדיר מצווה על עשיית תשובה? מה זה נקרא לעשות תשובה? לשוב מכיסלו, להפסיק לחטוא, לעזוב את החטא, ולהפסיק לחטוא מכאן ולהבא. זה נכלל מעצם ההגדרה של התורה את המעשה הזה כחטא. נגיד שמישהו אכל חזיר. עכשיו הוא צריך לעשות תשובה. מה זה אומר? לעזוב את אכילת חזיר, מכאן ולהבא. לא לאכול חזיר יותר, כל זה נכלל בעצם זה שהתורה מגדירה את אכילת חזיר כאיסור. מה יש במצוות תשובה מעבר למה שכל המצוות והאיסורים בעצמם מגדירים? הם גם הם מגדירים לי לא להתרחק מהמעשים האלה, לא לעשות את המעשים האלה או לעשות מעשים אחרים. מה יש במצוות תשובה מעבר לזה? וכי בגלל שהוא כבר אכל חזיר, אז עכשיו הייתה אבא אמינה שהוא יכול להמשיך לאכול חזיר, ולכן צריך לעשות מצוות תשובה שלא יעשה את זה, כן, שיפסיק לעשות את זה, לא עולה על הדעת. אז הוא אומר, אמנם, אמנם מצוות התשובה, אשר על זה צריך מצווה פרטית, הוא שאם חטא ועוזב את חטאו, מצווה להתוודות ולהגיד לפני השם מתברך, כי יודע בעצמו שחטא, הוא מבקש כפרה. זאת אומרת, יש, אז מה התוכן של מצוות תשובה, מעבר להגדרות ההלכתיות עצמן, של דברים שמותר ואסור וצריך לעשות? רק העניין הזה של הוידוי. יש מצווה להתוודות ולהגיד בפיו לפני השם מתברך, שהוא יודע שהוא חטא, הוא מבקש כפרה. רק הדבר הזה, יש לו איזשהו תוכן נוסף, מעבר לאיסורים ולמצוות עצמן. לכן הוא לשון רבנו בהלכות תשובה, כשיעשה תשובה, וישוב מחטאו, פירוש, לבלי לחטוא מחמת הציווי, שהוא מצווה שלא לעבור בפעם הראשונה קודם שחטא, בין מצוות עשה, בין מצוות לא תעשה, חייב להתוודות לפני השם יתברך, שנאמר וכו', והתוודו את חטאתם. זאת אומרת, לשון הרמב״ם בתחילת הלכות תשובה, שכשאדם שיעשה תשובה, וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני השם. מה אומר הרמב״ם? ההגדרה זה שהוא חייב להתוודות, זה המצווה. העשיית התשובה זה היחידים, זאת אומרת, מתי שהוא עושה תשובה, שזה כשלעצמו לא מצווה, אבל מתי שהוא עושה תשובה, המצווה זה שהוא חייב להתוודות. זה בעצם ערך המוסף של מצוות תשובה מעבר למצוות ולאיסורים הרגילים בהלכה. מה שצריך שבשעה זו יחשוב, שלא ישוב לכיסלו וליעבור עוד מצוות פי השם, הוא נכלל בוידוי, יעוין שם, כן, שהוא יחשוב בליבו שהוא לא ישוב לחטא הזה ולא יעבור יותר את מצוות השם, אז המחשבה הזאת עצמה שלא ישוב לחטא, כן, והוא לא יעבור יותר עבירות, היא לא נגזרת מעצם האיסור. נגיד שיש איסור לאכול חזיר, אבל אני אכלתי חזיר. אומר המשך רוחמה, יש עכשיו מצוות תשובה. מה כוללת מצוות תשובה? סתם להפסיק לאכול חזיר, לא לאכול חזיר מכאן ולהבא, זה נכלל באיסור לאכול חזיר, בשביל זה לא צריך מצוות תשובה. מה כן? נשאר הוידוי. אומר המשך רוחמה, לא, אבל יש עוד משהו. גם צריך להתחרט ולקבל על עצמו שלא ישוב לחטא הזה עוד. את הדבר הזה גם אי אפשר לגזור מאיסור אכילת חזיר. איסור אכילת חזיר רק אומר לא לאכול, זה שאתה צריך להתחרט ולחשוב ולקבל לאבא וכל דברים כאלה, אלה ערכים מוספים של מצוות התשובה, לא רק הוידול. אומר המשך רוחמה, זה נכלל בוידול. כל הדברים האלה בעצם נכללים בוידוי, ולכן המצווה שקיימת זה רק מצווה להתוודות, כולל הדברים האלה, ולא המצווה לעזוב את החטא. כן, כמו שהרס"ג כותב, וכך מקובל אחרי זה כל הפוסקים מביאים אותו, הוא כותב שיש ארבעה מרכיבים במצוות התשובה. צריך לעזוב את החטא, חרטה, קבלה לאבא ווידוי בפה. אוקיי? עזיבת החטא זה נכלל מעצם העובדה שזה מוגדר כחטא. פה, שזה לא צריך את מצוות תשובה. קבלה לאבא, חרטה וקבלה לאבא, זה כבר לא נגזר מעצם הגדרת הדבר כחטא. אז רק צריך לא לעשות אותו, אבל להתחרט על זה שעשית אותו, או לקבל על עצמך שלהבא לא תעשה את זה, אלה דברים שאי אפשר לגזור אותם באופן ישיר מזה שיש איסור לאכול חזיר. זה גם תוכן ייחודי של מצוות התשובה. אז בעצם שלושה מתוך ארבעת המרכיבים הם כן ייחודיים, רק עזיבת החטא זה משהו שהוא בעצם מיותר, זה לא החידוש של מצוות תשובה. אומר המשך רוחמה נכון, אבל זה נכלל במצוות בידוד. כל הדברים הייחודיים שמוסיפה מצוות תשובה, מעבר להגדרות ההלכתיות עצמן של האסור והמותר, נכללים במצוות וידוי. אני חוזר אליי, אני מדי פעם מפסיק את שיתוף המקורות, כי כשאני משתף את המקורות, אני לא רואה אתכם. אז עוד שפה יש מעט משתתפים, אז אולי אני יכול לעשות את זה, כן לראות אתכם משהו.
למה בכלל הוא מצריך שיהיה תוכן נוסף?
מה? הבנתי?
הרי ההנחה היא שאם אדם חטא בדבר מסוים, אז כנראה שיותר קשה לו להתמודד עם זה או משהו כזה. אפשר להגיד שהתוכן הוא היכול להתמודד למרות אותו קושי או משהו כזה.
הבנתי, מה התוכן?
אפשר להגיד אפשר להגיד שאין, למה בכלל צריך להניח שיש תוכן ספציפי שהוא נוסף?
אם יש מצוות תשובה, אז צריך להיות לה איזשהו תוכן. מצוות תשובה לא אמורה רק לחזור על המצוות האחרות וזהו.
לא, אולי היא אומרת שאדם שמצליח לקחת את הדבר שהוא חטא בו ועכשיו כבר לא לחטוא בו, אז המעלה של אי החטא באותו דבר, יותר משמעותית או משהו כזה.
אז לעניין השכר, הקדוש ברוך הוא יכול להתחשב בזה, אבל זה לא אמור להיות מוגדר כמצווה. יש הרמב״ם כותב בשורש התשיעי, שכשהתורה חוזרת על אותו דבר כמה פעמים, אנחנו מונים את זה כמצווה אחת. זאת אומרת, גם אם משהו מופיע בתורה, אם אין לו תוכן ייחודי משל עצמו, אם התוכן של הדבר כלול כבר במצווה אחרת, אז אין מה למנות אותו כמצווה עצמאית. כן, לדוגמה, רבי יצחק קוטנר שואל על מצוות אהבת הגר. יש מצווה של אהבת, ואהבתם את הגר. אז הוא שואל, איזה מין מצווה הזאת? זה הרי כלול במצוות אהבת ישראל. יש מצווה לאהוב כל אדם מישראל, והגר הוא גם אדם מישראל. אז בעצם מצוות אהבת הגר אין לה תוכן ייחודי. הוא כלול במצוות אהבת ישראל, אז מה יש למנות אותו? טוב, הוא עונה מה שהוא עונה, אני רק מביא את זה כדוגמה, שאם אין תוכן ייחודי, זה לא אמור להיות מצווה. אתה יכול להגיד, יש פה, נגיד, מי שקשה לו ומקיים את המצווה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר שכר. בסדר, אז זה עניין של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא אמור להיכנס אצלי למניין המצוות. אוקיי? אז זה מה שהוא אומר, וכן בא אחריו החינוך, הוא באר דבריו. אבל על התשובה בעצמה, אין לחושבה למצווה חדשה, זולת הציוויים שכבר מצטבנו עליהם. וזה ברור. אז בעצם יוצא שאין מצווה לעשות, אין מצווה ייחודית לעשות תשובה, יש מצוות וידוי. באמת, גם ברמב״ם רואים את זה לא רק ב... לא רק בהלכות תשובה, מה שהוא עצמו הביא, אלא, תראו, בספר החינוך למשל, מצווה שין סמך ד', שנצטבנו להתוודות לפני השם על כל החטאים שחטאנו, בעת שנתנחם עליהם. וזהו עניין הוידוי שיאמר האדם בעת התשובה, אנא השם חטאתי, אביתי ופשעתי וכן וכן. אותו דבר הרמב״ם במצווה עין ג', רואים, המצווה עין ג' היא שציוונו להתוודות על החטאים והאבונות, רגע, אתם לא רואים בכלל, אני
לא עוקר. לא רואים.
המצווה עין ג' היא שציוונו להתוודות על החטאים והאבונות שחטאנו לפני האל יתעלה, ולומר אותם עם התשובה, וזהו הוידוי. אז בעצם הרמב״ם מגדיר את המצווה כמצווה להתוודות, לא כמצווה על תשובה. פה זה צריך טיפה לחדד יותר. אז מה המעמד של, של עשיית התשובה עצמה, מעבר לוידוי? לכאורה, זה כמו נגיד מצוות ציצית. מי ששם בגד של ארבע כנפות, צריך להטיל בו ציצית. מי שעושה תשובה, צריך לעשות וידוי בפה. מה פשר העניין הזה? לזה קוראים, יש בטעות כאלה שמתייחסים לזה כמצוות עשה קיומית. אתה יכול לא לעשות ואתה יכול כן לעשות, אבל זה לא נכון. זאת מצוות עשה חיובית מותנה. מה זאת אומרת? מצוות עשה קיומית זאת מצווה שאם קיימת אותה אז מצוין, ואם לא קיימת אותה אז לא קרה כלום. מצוות עשה קיומית אי אפשר לבטל אותה, אין ביטול עשה במצוות עשה קיומית. בציצית יש ביטול עשה. אם אתם שמים בגד של ארבע כנפות ולא מטילים בו ציצית, אז יש לכם ביטול עשה. אז מה, אז נכון שאתם יכולים לא לשים בגד של ארבע כנפות וגם לא תתחייבו בהטלת ציצית, אבל זה לא בגלל שהמצווה הזאת היא וולונטרית. אם הייתה וולונטרית, אז לא הייתה שום אפשרות להיחשב מבטל עשה. אבל פה יש אפשרות להיות מבטל עשה, אם אתה שמת בגד של ארבע כנפות ולא שמת בו ציצית. לכן אני חושב שנכון יותר להגדיר את זה כמצוות עשה מותנה. מה זאת אומרת? זאת מצוות עשה חיובית. מי שלא עושה אותה, ביטל עשה. אלא מה? שהמצווה הזאת מותנית בהתקיימות נסיבות מסוימות. רק אז אתה חייב לעשות אותה. גם ברכת המזון זה מצוות עשה חיובית מותנה. רק אם אכלתי כדי סביעה, יש עליי חובה לברך ברכת המזון. אף אחד לא מעלה בדעתו להגיד שברכת המזון היא מצווה קיומית. כי אני הרי יכול לא לאכול כדי סביעה. לא רלוונטי. מצוות עשה קיומית זאת מצווה שאי אפשר לבטל אותה. כאן מדובר על מצווה שאפשר לבטל אותה, רק אפשר לא להיכנס לתוך הנסיבות שבהן אני בכלל חייב לקיים. אלא שלפי ההגדרה הזאת, לפי ההגדרה הזאת בעצם יוצא, אז בעצם ההגדרה של לכאורה עולה כאן, זה שאין בכלל עניין לעשות תשובה. אלא שאם אתה עושה תשובה, אם אתה מחליט לעשות תשובה, אז אתה צריך לעשות וידוי בפה. אם לא עשית תשובה, לא קרה שום דבר, כמו שאם לא לבשת בגד של ארבע כנפות, אתה לא צריך לשים ציצית, וכמובן אין לך ביטול עשה. זה קצת מוזר, אבל לא נורא, בגלל שבאופן עקרוני יש, כמו שאמרתי קודם, מצוות עשה מותנות. בואו נשאל אתכם שאלה אחרת, מה קורה אם מישהו עשה תשובה ולא התוודה? האם זה כמו מישהו ששם בגד של ארבע כנפות ולא הטיל בו ציצית?
לכאורה לא.
למה?
לא יודע, זה נשמע שונה.
זה נשמע מוזר להשוות אותם. אבל למה? מה הנקודה? הנקודה היא שאם אתה לא שם בגד של ארבע כנפות, לא התחייבת. אם אתה שם בגד של ארבע כנפות, התחייבת בציצית, ולכן אם לא שמת ציצית, יש לך ביטול עשה. במצוות התשובה נשמע בלתי סביר לחלוטין, שמי שיעשה תשובה ולא יתוודה, יש לו ביטול עשה, ומי שלא עשה תשובה בכלל, מצבו יותר טוב. מצבו של מי שלא עשה תשובה לא יכול להיות יותר טוב, מאשר מצבו של מי שעושה תשובה ולא מתוודה. יכול או יותר, אתה יכול להגיד שאם הוא עשה תשובה ולא התוודה, התשובה לא נחשבת. אתה לא יכול להגיד שמצבו יותר גרוע ממישהו שלא עשה תשובה בכלל. אז לכן, נדמה לי שאם בכלל, אז ההגדרה היא שמצוות הווידוי היא לא מצוות עשה קיומית, חיובית מותנה, כמו שאמרתי קודם, כי אז, אם היא מצוות עשה חיובית מותנה, אז בהתקיים הנסיבות, ייתכן שיש לי ביטול עשה, אם לא עשיתי אותה, אלא יכול להיות שמדובר פה במצווה הגדרתית. מה זאת אומרת? יש כל מיני מצוות שהן מצוות שעניינן הגדרה בלבד. אני אביא דוגמה. הרמב״ם במצוות עשה צדיק ה' וצדיק ו'. במקרה הם אחת אחרי השנייה, למרות שאין קשר ביניהם. יש לכם, נכון? אתם רואים? מצוות צדיקי? רואים?
כן.
מצוות צדיקי שציוונו לדון בהפרת נדרים. כלומר, התורה שהורנו לדון בדינים ההם. כן? איך עושים הפרת נדרים? הבעל מפר את נדרי אשתו. ואין העניין שנתחייב להפר על כל פנים. זה לא אומר שחייבים להפר נדרים. וזה העניין בעצמו הבן ממני, כל זמן שתשמעני מונה דין אחד מן הדינים. כי אין ציווי בפעולה מן הפעולות בהכרח. ואומנם המצווה היא, היותנו מצווים שנדין בדין זה בדבר זה. בסדר? אומר הרמב״ם, יש מצוות מסוימות שהוא מגדיר אותן כדינים. זה לא מצוות. מה זאת אומרת? זאת מצווה שכל עניינה הוא לא לצוות עליי משהו, ולא לאסור עליי משהו. אלא מה? להגדיר שכך הדין. אם הפרת את הנדר באופן הזה והזה, הנדר מופר. לא הפרת את הנדר? לא ביטלת עשה. הנדר לא מופר, זה הכל. יש הגדרה איך מפרים נדרים. אם עשית את זה לפי הגדרה, הנדר מופר. לא עשית את זה לפי הגדרה, אז הוא לא מופר. זה הכל. אין פה לא חיוב ולא איסור. למה הדבר הזה הוא מצווה? כי זה דין, דין גם הוא כלול במערכת המצוות. תראו למשל את מצווה צדיק וב, אחד אחריה. המצווה הצדיק וב היא שציוונו להיות כל נוגע בנבלה דמה. ואני אזכור את ההקדמה, ראוי שתזכור אותה בכל מה שנזכור ממיני התומעות. והיא, כי זה שנמנה כל מין ומין מן התומעות מצוות עשה, אין עניינו שנהיה חייבים להיטמא בתומעה ההיא, ולא גם כן שנהיה אנחנו מוזהרים מהיטמא בה, ותהיה מצוות לא תעשה. זה לא מחייב אותנו להיטמא, ולא אוסר עלינו להיטמא. ואומנם, היות התורה אומרת, כי מי שיגע בזה המין, נטמא. עושה הדבר יטמא על תואר כך למי שנגע בו, היא מצוות עשה. כלומר, שזה הדין שנצטבנו בו, הוא מצוות עשה. והוא אומרנו שמי שנגע בכך על תואר כך נטמע, ומי שהיה על עניין כך לא יטמע. והיטמע בעצמו, כן, ההיטמעות בעצמה, רשות, אם רצה יטמע, ואם רצה לא יטמע. אוקיי? אז מה הרמב"ם בעצם אומר? שיש לנו מצוות בספר המצווה.
אבל גם בטומאה...
כן, לא שומע?
שומע?
כן, כן.
גם בטומאה וגם בהפרת נדרים, יש איזשהו מין אווירה שלילית לגבי, לגבי ההגדרה הזאת. כלומר, גם המילה טומאה וגם המילה של הפרת נדרים, לפחות נותנת הרגשה משהו שלא היה צריך לעשות, גם אם אין ממש...
לא, לא בטוח, הפרת נדרים למשל בטומאה נגיד, יש רש"י כזה, שנראה ממנו שיש איזשהו איסור להתאמה.
לעשות אותו בצורה מפורשת.
אתה איתי, אתה נשמע ככה מקוטב. יש רש"י שממנו עולה שיש איזשהו איסור להתאמה, גם על ישראל, לא על כהן. אבל התפיסה הפשוטה היא לא כזאת. ואותו דבר בהפרת נדרים זה בכלל אין בעיה. הפרת נדרים אין שום רע בזה שהאישה נדרת. אם הבעל שומע ביום שמו, הוא יכול להפר, זה הכל. אין שום, הקונוטציה השלילית לדעתי לא קיימת פה. טוב אשר לא תידור, משתידור ולא תשלם. מה?
גם בתומות אחרות, כמו תומעת מת או...
כל תומה. אין שום בעיה, לדוגמה. אין שום איסור להתאמה, לא, בשום תומה. זאת אומרת, צרעת באה אליך, אתה בכלל לא עשית את זה, אז מה האיסור פה? פה לא שייך איסור. בתומה שאתה נוגע במשהו, באמת, או בנבלה, או במשהו אחר, אז אתה יכול להגיד, אני עשיתי משהו, אבל גם שם אין איסור, על כהן יש איסור, לא על ישראל. אמרתי, ברש"י משתמע שיש איסור גם על ישראל, איסור לא פורמלי אולי, או איסור לא הלכתי ממש, לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, אבל בפשטות אין איסור. ובטח ובטח לנדור או להפר נדרים, אין איסור להפר ואין איסור לא להפר. זה ניטרלי לגמרי. אם אתה רוצה להפר, אתה צריך לעשות את זה בפרוצדורה הזאת והזאת, וזה הכל. שום דבר חוץ מזה. כן, ברמב"ם נראה שיש סוג נוסף של מצוות, והמצוות האלה הן מצוות מגדירות. מה זאת אומרת? אלה מצוות שקובעות מה הסטטוס ההלכתי של סיטואציה מסוימת, או של מעשה מסוים. וההגדרה הזאת, מבחינת הרמב״ם, נכנסת למניין המצוות. למה זה נמצא שם? אני מניח שבגלל שאצל הרמב״ם ספר המצוות פירושו ספר החוקים. המצוות זה החוקים. עכשיו, בספר החוקים, תסתכלו בספר חוקים של מדינה, יש שם חוקים שהם עניינם הוא הגדרה. עכשיו, איך תתייחסו לסעיף קטן לעניין זה, הוא כל מי שהגיע לגיל כזה וכזה, או כך וכך. כן? זה לא מצווה עליי לעשות כלום, ולא אוסר עליי לעשות כלום, זה רק מגדיר את המושג קטן, או קניין מסוים. בספר החוקים כתוב, שאם עשית פעולה כזאת וכזאת, אז הבית נהיה שלך. רשמת בטאבו, חתמת חוזה, לא יודע בדיוק מה. אם לא עשית את הפעולה הזאת, אז הבית לא שלך. זה חוק שהוא חוק מגדיר, הוא לא אוסר, הוא לא מתיר, אין פה איסור ואין פה יותר. רוב החוק האזרחי הוא כזה. החוק הפלילי מדבר על איסור ויתר. אז בספר החוקים ודאי שחוקים כאלה יופיעו. מבחינת הרמב״ם, ספר המצוות, זה כנראה ספר החוקים של ההלכה. ואם חוקים מגדירים מופיעים בספר החוקים, אז מצוות הגדרתיות תחשבנה כמצוות. המונח מצווה מבחינת הרמב״ם אינו אלא השם ההלכתי לחוק. ולכן גם החוקים האלה מופיעים בספר המצוות. מה שבעצם הדבר הזה אומר, לכאורה, שמצוות, שהתשובה והווידוי, בעצם גם מצוות הווידוי היא לא מצווה. היא לא מחייבת אותי לעשות משהו, ואני לא ביטלתי עשה אם לא עשיתי את זה. מה כן? זה מגדיר. אם עשיתי כך את התשובה, הוצאתי וידוי בפה, אז עלתה לי תשובה. אז עשיתי את התשובה כמו שצריך. לא עשיתי את זה כך, זה לא ביטול עשה, כמו שאמרתי קודם, פשוט לא עשיתי תשובה. זה הכל, עשיתי תשובה פחות טובה, לא משנה, אבל התשובה המלאה, לא עשיתי אותה. במובן הזה, זאת מצווה מגדירה. הבידוי הוא מצווה מגדירה, והתשובה, התשובה היא לא מצווה בכלל, התשובה מקבילה להפרת הנדר, אוקיי? אומרים לי, איך לעשות את הפרת הנדר? לעשות את הפרת הנדר צריך לעשות כך וכך. הפרת הנדר של עצמה היא לא מצווה. ההגדרה איך עושים הפרת נדר היא מצווה. אותו דבר פה, התשובה היא לא מצווה. ההגדרה איך עושים תשובה, זה אומר עם הוידוי בפה, זה מצווה. אבל עוד פעם, המצווה היא מצווה מגדירה. לא שאתה חייב לעשות את זה, ולא שאם לא עשית את זה, יש לך ביטול עשה. אין לך. אבל לא, לא עלתה לך תשובה, זה הכל. זה מגדיר את תהליך הפרוצדורת התשובה, את תהליך התשובה. ככה לכאורה נראה ממה שכותב המשך חוכמה, וממה שעולה מלשון הרמב״ם והחינוך, שהמצווה היא רק הווידוי ולא התשובה. אבל, הרמב״ם, אני פותח את הרמב״ם בתחילת הלכות תשובה, הקדמה להלכות תשובה. הלכות תשובה, מצוות עשה אחת, והוא שישוב החותם מחטאו לפני השם ויתוודה. איך אתם מבינים את זה? יש מצווה לעשות תשובה או אין?
נראה שיש.
נכון? אומר יש מצוות עשה אחת, שיש בה שני פרטים, לשוב ולהתוודות. זה לא רק מתאים להגדרה של הרמב״ם בספר המצוות, ושל החינוך. ששם נראה שהתשובה היא לא מצווה, והווידוי הוא מצווה הגדרתית. פה נראה שיש מצווה ממש, לא הגדרה, לשוב ולהתוודות. זה שיש שני פרטים במצווה הזאת, זה שיש שני פרטים במצווה הזאת, זה כמובן לא צריך להטריד אותנו, יש מצוות נוספות שמורכבות מכמה פרטים, כמו למשל מצוות ארבעת המינים. מצוות ארבעת המינים יש בה את לולב, הדס, את רוג וערבה. ועדיין זאת מצווה אחת. למה? כי כל העסק הזה יוצר איזשהו מכלול אחד, זה מצווה אחת, אבל ברור שכל אחד מהפרטים הוא חובה, הוא חלק מהמצווה, יש מצווה לעשות אותו. מבחינת מניין המצוות, זה לא ארבע מצוות אלא אחת. אבל ברור שכל אחד מאלה זאת מצווה. אותו דבר, כשאומר לי הרמב״ם, יש מצווה לשוב ולהתוודות, הוא מתכוון לומר שיש מצוות תשובה שכוללת בתוכה שני דברים, תשובה ווידוי. את שניהם צריך לעשות, רק מבחינת מניין המצוות, זה מצטרף למצווה אחת. זה לכאורה סותר את מה שראינו במצווה עין ג', ששם הרמב״ם אומר שיש מצווה להתוודות, אבל אין מצווה לשוב. היינו יכולים אולי להוסיף פה איזשהו כף, כן? מצוות עשה אחת, והיא כשישוב החותם מחטאו לפני השם, שיתוודה. אבל זה לא הגרסה, בשום מקום זאת לא הגרסה. שישוב ויתוודה. וזה לכאורה סותר את מה שהרמב״ם כותב בספר המצוות. מי שעמד על זה, זה המנחס חינוך, הוא אומר ככה, מנחס חינוך שין סמך דלת, שנתתבנו להתוודות, כן, על אותה מצווה בחינוך שהבאתי קודם. עיין רמב״ם ללכות תשובה מפרק א' עד סוף ההלכה. ולכאורה, נראה לעניות דעתי מדברי הרב המחבר, דמצוות עשה דקן אינו התשובה, רק הוידוי בפה, בגזרת הכתובי, ואם מתנחם מהחטא, צריך להתוודות בפיו. ככל מצוות עשה שתלוי בדיבור, כגון קריאת שמע ודומיהם, וכן נראה מלשון המחילתא וכו'. ובאמת, ממשיכים להגיד, ובאמת, תשובה מבואר להדיה בתורה בפרשת תשובה בפרשת ניצבים. ושבותה לבבך בכל הבואים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבת וכו', ושבת את השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. בסדר, ומה יראה בחוץ לארץ, לא משנה, לא נעשה חוץ לארץ ולארץ בגלל המדרש שהחינוך מביא. אלא ודאי, אומר המנחס חינוך, אלא ודאי, תשובה לחוד, והיא אפילו בלב, אם מתחרט בלב שלם, הקדוש ברוך הוא מקבל תשובתו. הכאן היא מצוות עשה, ככל מצוות עשה שבתורה, לומר הוידוי בפה. ואם לא אמר בפה, ביטל מצוות עשה. אבל מכל מקום לעניין כפרה על העבירה שעבר, נתכפר בתשובה בלב. שומעים את ההגדרה שלו? אם הוא שב בתשובה, אבל לא התוודה, אז הוא ביטל מצוות עשה. אבל להתכפר לו, זה התכפר. זאת אומרת, הוא מרגיש בקושי שעמדתי עליו קודם. הרי שאלתי קודם, איך זה יכול להיות שמישהו שעשה תשובה ולא התוודה, הוא יותר גרוע ממישהו שלא עשה תשובה בכלל, כי יש לו ביטול עשה. שניהם לא עלתה תשובה, אבל לשני עוד יש ביטול עשה גם. זה לא הגיוני, הוא לפחות עשה תשובה. אז הוא אומר לו, יש לזה יתרון כי הוא מתכפר. במובן ההלכתי הפורמלי, הוא ביטל מצוות עשה, כי הוא לא התוודה. עכשיו הוא מתחיל להביא ראיות, כמה ראיות לזה, שתשובה שהוא עושה בלב אפילו בלי וידוי, היא מועילה, זאת אומרת היא מחפרת לו. ראיה אחת למשל זה הגמרא בקידושין בדף ממתת, שאם בן אדם קידש על מנת שהוא צדיק, אפילו אם הוא רשע גמור בסטטוס העכשווי, אם הוא מקדש אישה על מנת שהוא צדיק גמור, היא מקודשת או ספק מקודשת, שמא ירער תשובה בליבו. ואם הוא ירער תשובה בליבו, אז מה, הוא הרי לא עשה וידוי. רואים שתשובה גם בלב הופכת אותו מרשע לצדיק, אפילו אם הוא לא התוודה. אז יש לו ביטול עשה על הוידוי, אבל התשובה התכפרה לו. והוא מביא לזה עוד ראיה, עוד ראיות. דן בזה אם יש מחלוקת או אין מחלוקת. אך ברמב״ם כאן מבואר, להדיה, כן? דהכפרה תלוי בוידוי דברים, וזה לשונו. זה הטיפוץ שגם המשך חוכמה הביא. מצווה וכו', כשיעשה תשובה וכו', חייב להתוודות וכו', זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. לכן בעלי חטאות והשמות אינו מתכפר להם עד שיעשו תשובה והתוודא וידוי דברים. כתב להדיה תשובה וגם וידוי דברים. מבחינת הרמב״ם, התשובה והוידוי ביחד מתנים את הכפרה. תשובה לבד בלי וידוי לא מכפרת. לא מה שהוא אמר קודם. לכן כתב בפרק ב' הלכה ב', שנייה אחת. הנה, תראו. ובאמת זה אינו, ואם עבר העשה, עבר על מצוות עשה, כגון שלא יניח תפילין, עבר על העשה הזו, ובעושה תשובה מתכפר לו שפיר העונש דתפילין. ולא שייך לומר, ויש עליו העונש מהעשה דוידוי. זאת אומרת, מתכפר על התפילין, אבל יש לו את העונש על הביטול עשה של הוידוי, כי הוא לא התוודה. זאת אומרת, זו אינה מצווה מחויבת. לא חייבים להתוודות. רק אינו מקיים העשה כמו ציצית. אם אין לו דלת כנפות, אך אינמי אם לא עשה תשובה כלל על העשה של תפילין, אינו שייך עונש של הוידוי, רק קיים העונש של התפילין ולא על התשובה. אם כן, לא גרה אם עשה תשובה בלא וידוי, מי לא עשה כלל תשובה. בסדר? או הוא מרגיש באבסורד הזה שיש, שאם מישהו עושה תשובה בלי וידוי, הוא יותר גרוע ממי שלא עשה תשובה בכלל, זה לא יכול להיות. רק הוא אומר את זה רק לעניין הכפרה על החטא. אבל מה קורה לעניין ביטול העשה של הוידוי? כאן הוא טוען, כדי לפתור את הבעיה, איך זה יכול להיות שמצבו של מי שעשה תשובה ולא התוודה יותר גרוע ממי שעשה תשובה, שלא עשה תשובה בכלל, אז הוא אומר, יכול להיות שמצוות הוידוי היא מצווה קיומית. לא עשית אותה, אין לך ביטול. אם עשית אותה, יש לך מצווה. אבל זה מאוד מוזר. זאת אומרת, אם זה מתנה את הכפרה, אז זה לא מצווה, אז מה זה מצווה קיומית? זה מתנה את הכפרה. למה צריך להניח זה מצווה קיומית? תגדיר שזאת מצווה, כמו שאמרתי קודם, זאת מצווה הגדרתית, לא מצווה קיומית. זו מצווה הגדרתית, ככה מוגדרת, מוגדר הליך התשובה. אם לא עשית את זה, אין לך תשובה.
אשמח אם הרב יוכל לחזור על ההגדרה שלו למצווה קיומית.
מצווה קיומית זאת מצווה שאם עשית אותה יש לך מצווה תעשה, ואם לא עשית אותה לא קרה כלום. זה לא ביטול.
לא ביטלתי עשה?
כן. מה זה למשל? אז יש, רבי משה פיינשטיין כותב שמצוות יישוב ארץ ישראל היא כזאת. אם אתה עושה אותה יש לך מצווה, אם לא עשית אותה לא קרה כלום. ובברום שפירה מתווכח איתו, הוא אומר אין דבר כזה, אין מצוות כאלה בהלכה. אין מצווה שאין בעיה אם לא עשית אותה. אבל המושג מצווה קיומית קיים גם לפי רבברום שפירה. אלא מאי? הוא טוען שכל המצוות הקיומיות זה מצוות שיש להם רף מינימלי. למשל, מצוות תלמוד תורה, אז קריאת שמע בוקר וערב אתה יוצא ידי חובה. וזה חייבים. כל מה שמעבר לזה זה קיומי. אם עשית את זה יש לך מצווה, אם לא עשית את זה לא קרה כלום. אם לא עשית את הקריאת שמע בוקר וערב, זה כבר ממש ביטול עשה. אוקיי? או, 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 או צדקה. אז שליש, לא יפחת משליש השקל בשנה. אז עד שליש השקל בשנה, אם לא נתת, יש לך ביטול עשה של צדקה. מעבר לשליש השקל בשנה, אם נתת, יש לך מצווה, לא נתת, לא קרה כלום. אז יש מצוות עשה קיומיות. אבל לפי רב אברהם שפירא, הן קיומיות רק מרף מסוים ומעלה. אין מצווה שהיא כל כולה קיומי. רב משה פיינשטיין טוען שיש. מצוות יישוב ארץ ישראל היא כל כולה קיומי. בסדר? עכשיו פה, זה בעצם טוען המנחס חינוך, מצוות הווידוי היא כל כולה קיומית. ואת אם עשית את המצווה, אז יש לך מצווה, אם לא עשית את זה, לא קרה כלום. לא יכול להיות שאם עשית תשובה ולא התוודעת, אז צברת ביטול עשה. תמחה יותר גרוע משמי שלא עשה תשובה בכלל. זה לא סביר. לכן הוא מגדיר את זה כמצווה קיומית. כמו שאמרתי קודם, אני חושב שאין צורך להגיע לזה. זה מאוד לא סביר שזאת מצווה קיומית. זאת מצווה מגדירה. אם עשית את התשובה באופן עם הווידוי, אז התשובה מועילה. זאת הפרוצדורה הנכונה לעשות תשובה. לא עשית וידוי, אז התשובה לא מועילה. לא קיימת את הפרוצדורה כפי שצריך. אז הווידוי הוא בסך הכל מצווה מגדירה. היא מגדירה את תהליך התשובה, וראינו ברמב״ם שגם מצוות מן הסוג הזה קיימות בספר המצוות. יש פה בהמשך, הוא שואל סתירה ברמב״ם. אחת. אני לא מוצא את זה כרגע, אבל בעצם, כמו שראינו קודם, יש סתירה ברמב״ם. כי מצד אחד נראה שהמצווה זה רק הווידוי, ואולי זאת אפילו מצווה הגדרתית. אבל בתחילת הלכות תשובה הרמב״ם כותב, שיש מצווה שישוב החותם לחטאו, והתוודא. זה סותר את מה שרואים בספר המצוות ובחינוך, שהמצווה היא רק הווידוי. או פה רואים שיש מצווה לעשות תשובה. אני לא מכיר הסבר טוב לסתירה הזאת, אני חושב שההסבר המתבקש הוא מה שאני אגיד לכם עכשיו. הרמב״ם, הכלל בו, זה שמצווה שאין עליה ציווי מפורש בתורה, לא נכללת במניין המצוות. רואים את זה בהרבה מקומות בדבריו, מבחינת הרמב״ם, המונח דאורייתא מתפרש באופן מילולי. דאורייתא פירושו מן התורה. מה שמופיע בתורה זה דאורייתא. מה שלא מופיע בתורה הוא לא דאורייתא והוא לא נכלל במניין המצוות. כולל אפילו הלכות שנלמדות מדרשות. כי זה לא מפורש בתורה, זה רק נגזר באמצעות כלי הדרש ממנה. אז זה לא דאורייתא מבחינת הרמב"ם וזה לא נמנה במניין המצוות. עכשיו, זה מבחינת מיין המצוות. מה קורה מבחינת היד החזקה? האם ביד החזקה ישנם הלכות שלא מופיעות בתורה? מה אתם אומרים?
בוודאי.
ודאי שכן, נכון? אפשר ללכות חנוכה ופורים, זה הכל הלכות דרבנן. יש קובץ הלכות ביד החזקה שעוסק בחנוכה ופורים. הלכות שיוצאות מדרשות, כמובן מופיעות גם הן ביד החזקה. הלכות שיוצאות מסברה, הלכות שאין עליהן ציווי בתורה, ודאי מופיעות ביד החזקה. למה? כי היד החזקה אוסף את כל מה שאנחנו צריכים לעשות. גם אם הוא דאורייתא, אם הוא לא דאורייתא, מופיע בתורה ולא מופיע בתורה. כל מה שאנחנו צריכים לעשות מופיע ביד החזקה. אז אם כך... כן?
השאלה מה צריך להימנות ומה צריך לא להימנות, זה לא שאלה שמקבילה לשאלה, כאילו, ברור שדבר צריך לדאורייתא בשביל להימנות, אבל הצד השני הוא לא ברור.
שמה שנמנע הוא דאורייתא. ברמב"ם משתמש של אותה שאלה. וכמה מקומות רואים?
אני אומר ש... הצד אחד הוא בוודאי, זאת אומרת, כל דבר שנמנע צריך לדאורייתא, אבל לא כל דבר דאורייתא חייב להימנות.
אני אומר, ברמב"ם משתמע גם הצד השני. לכן הרמב"ם בשורש השני אומר, שדבר שנלמד מדרשה הוא מדברי סופרים, כי הוא לא כתוב מפורש בתורה, מה שכל הראשונים האחרים חולקים עליו, וטוענים זה דאורייתא גמור. הרמב"ם אומר לא, אם זה לא מופיע בתורה, זה לא דאורייתא. זאת אומרת, רואים שהרמב"ם לא רק אומר שזה לא נמנע, הרמב"ם אומר שזה גם לא דאורייתא. נכון שהתשבץ ורוב נושאי הכלים של הרמב"ם דוחקים אותו, ואומרים שכוונתו רק לומר שזה לא נמנע, אבל לא שהתוקף הוא לא דאורייתא. אבל יש לי כמה וכמה ראיות שהם טועים. הרמב"ם מתכוון שזה ממש לא עם תוקף דאורייתא, לא רק שזה לא נמנע. הרמב"ם מזהה את שתי השאלות האלה. טוב, אבל זה דיון אחר. בכל מקרה, אם זה כך, אז יכול להיות שאפשר להבין את הסתירה בדברי הרמב"ם. בספר המצוות, האם יש פסוק שמצווה לעשות תשובה? אז ראינו במשך חוכמה, הוא כותב, ושבת עד השם אלוקיך, נכון? וכך באמת גם כותב הרמב"ן על הפסוק הזה, שיש מצווה לעשות תשובה. בואו תסתכלו בלשון הרמב"ם, בהלכות תשובה, בפרק ז', פרק ז', הלכה ה', רואים? כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלין, אלא בתשובה. הוא כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגלים. שנאמר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. מה רואים פה? איך הוא מפרש את הפסוק ושבת עד השם אלוקיך? מה
הבטחה לבוא?
הבטחה, נכון? הוא לא רואה את זה כציווי. הוא אומר, התורה הבטיחה שישראל לעתיד לבוא יעשו תשובה. זאת אומרת, מבחינת הרמב״ם אין פסוק שמצווה לעשות תשובה. לא כמו הרמב״ן והמשך חוכמה ואחרים, שרואים בפסוק הזה ושבת על שם לוקח הציווי. הרמב״ם רואה בו הבטחה. אז זה אומר שמבחינת הרמב״ם אין פסוק שמצווה לעשות תשובה. אז אם כך, לא ייתכן שבספר המצוות תופיע מצווה לעשות תשובה. כי אם אין פסוק, אז זה לא יכול להימנות במניין המצוות. אבל האם צריך לעשות תשובה? אין מצווה. צריך לעשות תשובה? הסברה אומרת שכן. ודאי שכן. אין פסוק, אבל צריך. אז ביד החזקה זה יופיע. כי היד החזקה כוללת את כל מה שצריך לעשות. ספר המצוות הוא כולל רק את המצוות דאורייתא. ולפי הרמב"ם מצוות דאורייתא זה רק מצוות שיש עליהם ציווי. תשובה היא לא מצווה כזאת, אין עליה ציווי. אז זה לא יכול להופיע בספר המצוות. אבל ביד החזקה מופיע כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לעשות תשובה, למרות שאין מצווה. לכן ביד החזקה זה יופיע כמצווה, צריך לעשות תשובה ולהתוודות. נכון שהוא מכניס את זה לתוך ההגדרה מצוות עשה, אחת, לשוב ולהתוודות. אבל יש מצווה להתוודות, שאחד הפרטים שבתוכה שיוצא מסברה, זה התשובה. הסברה מוסיפה לתוך מצוות הוידוי, גם את החובה לעשות תשובה. לכן הרמב״ם כולל את זה כבר כמצווה לעשות תשובה, אבל אין הכוונה לעשות מצווה שנכללת בציווי דאורייתא. לא, זה לא. יסודה מסברה. אז בספר המצוות זה לא יופיע כמצווה, אבל ביד החזקה זה יופיע, כי שם מופיע כל מה שצריך לעשות. בוודאי שצריך לעשות תשובה. אני חושב שזה ההסבר הסביר ביותר לסתירה הזאת ברמב"ם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה כמה דקות, ואני אמשיך, אני אסביר למה צריך לעשות, ומה המשמעות של העניין הזה. אז 5 דקות נצא להתרענן ולחזור. אוקיי. טוב, בואו נמשיך. אז אמרתי שהיישוב בשיטת הרמב״ם זה שעקרונית אין מצווה בתורה לעשות תשובה, ולכן בספר המצוות זה לא נמנע, אבל יש חובה לעשות תשובה, ולכן ביד החזקה זה כן מופיע. מאיפה באה החובה הזאת? הסבר הפשוט זה סברה, שמה? שאם אתה יודע שיש מכניזם כזה שיכול למחוק עבירות שאותן עשית, לשפר את מצבך הרוחני, אז הסברה נותנת שצריך לעשות את זה, מצופה ממך לעשות את זה. גם אם אין לך ציווי לעשות את זה, ברגע שאתה מבין שהחטאים שלך, יש לך איזושהי דרך להעלים אותם, לחפר עליהם, להיפטר מהם, אז הסברה אומרת שאתה צריך לעשות תשובה. ולכן, למרות שאין ציווי בתורה על זה, יש אבל סברה שאומרת שצריך, שיש חובה לעשות את זה. כן, למה לקרא סברה הוא? אפשר לשאול, למה התורה עצמה לא מצווה לעשות תשובה? זאת שאלה טובה כשלעצמה, יכול להיות שאלה הנתונים שהיא לא ציוותה. אפשר לשאול את עצמנו, למה? למה התורה לא ציוותה? אז פה, יכול להיות ש... אפשר להסביר את זה בכך שיש דברים מסוימים שהתורה דווקא מעדיפה להשאיר אותם מחוץ להלכה עם הציוויים הפורמליים. יש חובות שלא נכנסות להלכה הפורמלית כי הן לא מספיק חשובות. לפנים משורת הדין, מידת חסידות, כל מיני דברים כאלה שהם לא מספיק יסודיים כדי שהם יבואו כחובה, כציווי, כדרישה, אלא זה נשאר מעבר לשורת הדין, כן? מחוץ לשורת הדין. אבל יכול להיות שיש מצוות, יש חובות מסוימות, שדווקא בגלל שהן יותר מדי יסודיות, לא מכניסים אותן למניין המצוות. ואולי מצוות התשובה היא כזאת, שהיא כל כך יסודית, שאין, התורה לא רוצה להכניס את זה למניין המצוות. נביא אולי קצת דוגמאות כדי שנתת לדברים האלה איזשהו בשר. למשל, המצווה של תיקון המידות. אז יש, רב חיים ויטל שואל, למה התורה לא מצווה על תיקון המידות? בסוגריים אני מוסיף שהשאלה הזאת לא, הרבה זמן לא הבנתי אותה, כי בפשטות התורה כן מצווה על תיקון המידות. יש מצוות עשה של ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, להיבדק במידותיו, מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון, המצווה הזאת היא מצוות עשה מנויה ברמב״ם, וגם במונה המצוות האחרים. אז מה, מה רב חיים ויטל מתכוון לשאול, שאין, שכן, ש, שאנחנו לא מצווים על תיקון המידות, נדמה לי שההסבר פה הוא שיש הבדל בין תיקון המידות לבין החובה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, זה גם הביטוי, ללכת בדרכיו, פירושו דרישה מעשית, להתנהג כמו שהוא מתנהג. אנחנו יודעים איך הוא מתנהג, הוא רחום, חנון וכו', כל אלה הם לא תיאורים של האופי של הקדוש ברוך הוא. מה זה האופי של הקדוש ברוך הוא? מה שאנחנו יכולים לדעת זה איך הוא מופיע בעולם, איך הוא מתנהג בעולם. זה גם, זו גם הדרך שאנחנו אמורים להתנהג בעולם, כמו שהוא מתנהג. רב חיים ויטל אבל שואל שאלה לא על איך אנחנו אמורים להתנהג, אלא איך צריכות להיות בנויות המידות הנפשיות שלנו, מידות הנפש. המידות האלה זה מבנה נפשי, בלי קשר לשאלה מה אני עושה. באופן עקרוני יכול להיות בן אדם שמידותיו מקולקלות, אבל הוא מצליח להתגבר עליהם בצורה מושלמת, וההתנהגות שלו היא מופתית. אבל המידות שלו מקולקלות. לכן התיקון המידות בהתנהגות הנכונה, זה לא אותו דבר. המצווה עוסקת בהתנהגות שלנו, אנחנו אומרים ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. תיקון המידות, זה השאלה איך בנויות מידות הנפש שלי. ועל זה כנראה רב חיים ויטל מבין שאין ציווי, והוא שואל למה. אז הוא עונה על זה, שהמידות מתוקנות זה תנאי להיותך בר ציווי. והמידות שלך לא מתוקנות, אין מה לדבר איתך. ולכן הוא אומר, אין שום טעם לצוות עליך לתקן את המידות. תיקון המידות הוא תנאי לזה שבכלל יצוו עליך, שאתה תהיה בר ציווי. הרב קוק ממשיך צעד אחד הלאה, והוא רוצה לטעון יותר מזה. הוא אומר שאם היו מצווים, לא רק שזה היה מיותר, כמו שאומר רב חיים ויטל, אלא זה היה מקלקל. למה? כי התורה מצפה שאתה תעשה תשובה מתוך ההבנה, הסברה שדיברנו עליה קודם, הסברה הזאת שאם יש לך ערוץ למחוק את החטאים ולשפר את מצבך הרוחני, ההבנה הזאת כשלעצמה אמורה להניע אותך לעשות תשובה. הייתה מצווה לעשות תשובה, אז אתה היית עושה תשובה כי יש מצווה לעשות תשובה. ואז בשביל לצאת ידי חובה, אתה עושה תשובה. זאת תשובה לא מעל ידה, כן? זאת לא תשובה שלמה. תשובה מושלמת זאת תשובה שבאה מתוך ההבנה שלך עד כמה חיוני לתקן את מצבך הרוחני. לכן אם התורה הייתה מצווה לעשות תשובה, היא הייתה מקלקלת. לכן היא לא צוותה. לפי רב חיים ויטל זה מיותר לצוות על התשובה. לפי הרב קוק זה מקלקל, לא רק שזה מיותר, זה מקלקל לצוות על התשובה. הוא אומר ש... לצוות על, כן, לצוות על, על המידות, על תיקון המידות, סליחה, לא על התשובה. הדוגמה שתמיד עולה לי בהקשר הזה, כן, יש בדיחה בישיבות, שבן אדם, בחור הגיע לפרקו, הוא בוחר כל מיני, מפגש עם כל מיני בחורות, והוא דוחה אותן אחת אחרי השנייה. אז בא אליו המשגיח, אומר לו, תשמע, אתה לא רש קבל, כן? לא יכול להיות שאין אף אישה שמתאימה לך. שב, תעבוד על המידות בהתפעלות, תלמד מוסר, במוסר בהתפעלות, תעבוד על המידות, ואחרי זה תחזור חזרה לפגוש מועמדות. טוב, שנה שלמה הוא יושב, עובד על מידותיו, לומד מוסר בהתפעלות, מתקן את כל מידותיו עד בלי מתום. ואז הוא חוזר להיפגש עם, עם עוד, כן, עוד בחורה. ועוד פעם הוא דוחה אותן אחת אחרי השנייה. אז בא אליו המשגיח, אומר לו, תגיד, שנה שלמה עבדת על המידות, לא עשית שום דבר. מה יצא לך? אמר לו, אני לא מבין, כבוד הרב, לפני שנה, כשהייתי עם מידות מקולקלות, אף אחת לא התאימה לי. עכשיו, כשהמידות שלי מתוקנות, אז ודאי שאף אחת לא מתאימה לי. קל וחומר. כך, נדמה לי, נראה מישהו שעובד על המידות, כי יש סעיף שמחייב לעבוד על המידות. יצאתי ידי חובה, עכשיו אני יותר צדיק, אף אחת לא מתאימה לי. עבודת המידות צריכה להיות, לבוא מתוך ההבנה של מידות מקולקלות, זה אישיות פגומה. לא בגלל שיש מצווה לעבוד על המידות, כן? אתה עובד על המידות כדי לצאת ידי חובת מצוות עבודת המידות, לא באמת תיקנת את מידותיך. אתה מתקן את מידותיך רק אם אתה עושה תיקון המידות כדי להפוך לאדם שלם יותר, לא כדי לצאת ידי חובה. הוא אומר שם, שבדרך כלל מקובלנו מחזל, שגדול המצווה בו עושה, ממי שאינו מצווה בו עושה. עכשיו, בפשטות, הסברה הפשוטה אומרת את ההפך. שגדול מי שאינו מצווה בו עושה, שהוא עושה זה ביוזמתו, באופן וולונטרי. מי שמצווה בו עושה הוא פחות, במעלה פחות גדולה. אז הוא אומר, נכון שחזל חידשו שגדול המצווה ועושה, אבל יש דברים מסוימים שבהם נשארת הסברה שגדול מי שאינו מצווה ועושה. בין היתר תיקון המידות. בתיקון המידות באמת גדול מי שאינו מצווה ועושה, ולכן התורה לא מצווה כדי לא להרוס לך. אם היא הייתה מצווה, היית עושה את זה כמי שמצווה ועושה, שזה זה תיקון מידות פחות טוב. כיוון שפה גדול מי שאינו מצווה ועושה, לכן פה התורה מחליטה לא לצוות, כדי לא להרוס. כאין זה אני רוצה לומר גם לגבי מצוות תשובה. מי שיעשה תשובה בגלל שיש מצווה לעשות תשובה, לתת ידי חובה, הוא לא בעל תשובה אמיתי. בעל תשובה אמיתי, בעל תשובה מלא, זה מישהו שעושה תשובה כי הוא מבין שמצבו פגום וצריך לתקן את זה. לא בגלל שיש מצווה לעשות תשובה והוא רוצה לתת ידי חובה. כמו תיקון המידות. ולכן, יכול להיות שהתורה לא ציוותה, לא כי זה מיותר, התורה לא ציוותה כי הציווי היה מזיק. הוא היה הופך את התשובה שלי למשהו שנעשה כדי לצאת ידי חובה, ולא למשהו שבא מתוך ההבנה מה זה נקרא להיות עם מידות מקולקלות. למה חשוב ושחשוב לתקן אותם, כן, להפוך, להגיע למדרגה רוחנית גבוהה יותר. אז זאת אולי הסיבה למה התורה לא מצווה על, 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 על תיקון המידות. אגב, זה במאמר מוסגר אני אגיד מה שאמרתי בשיעורים על הגמרא ביומא. יש עוד אפשרות להסביר למה מצוות תשובה לא נמנית ברמב״ם, כמו שיש חובה לעשות אותה, כמו שלמשל הידור מצווה לא נמנה ברמב״ם. כמו שיש חובה להיעדר מצווה, זה אלי וענווהו. אבל זה לא נמנע ברמב״ם. חצי שיעור לא נמנע ברמב״ם, למרות שהוא דאורייתא להלכה. לפי רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה, וזה לא נמנע ברמב״ם. למה? יכול להיות...
כי זה פרט.
אתה שומע?
זה כאילו פרט במצווה?
אז זהו, אז אפשר היה להגיד שזה פרט במצווה, זה ניסוח אחד. ניסוח אחר זה דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר. יכול להיות שכללים מטה-הלכתיים לא יכולים בעצמם להימנות כמצווה. כללים שאומרים לי איך עושים מצוות, מה עושים כשלא עשית מצוות, זה כללים שמדברים על כלל ההלכה. הם לא יכולים להיחשב בעצמם כאחת המצוות. אני רוצה לומר, תחשבו למשל, עידור מצווה, אנשים חושבים שעידור מצווה זה משהו וולונטרי. לא רוצה תעשה, לא עשית, לא קרה שום דבר, לא עבירה. אני רוצה לטעון שעידור מצווה זאת חובה גמורה. אלא מה? היא לא מעכבת את המצווה. לקחת אתרוג לא מהודר, יצאת ידי מצוות אתרוג, אבל ביטלת את המצווה של עידור מצווה. לא עשית את זה באופן מהודר. העובדה שזה לא נמנע, לא בגלל שזה לא חובה. זאת חובה. זה לא נמנע בגלל שזה כלל מטה הלכתי. ומה ששייך למטה ההלכה, לא מופיע במניין המצוות. עניין המצוות עוסק בהלכה, לא במטה ההלכה. אבל עוד פעם, מטה ההלכה לא במובן שאין לזה משמעות הלכתית. יש לזה משמעות הלכתית, זאת חובה הלכתית. או שחצי שיעור זה איסור הלכתי. מטה ההלכה נתכוון רק במובן הזה שזה כללים שנוגעים לכלל המצוות. כללים כאלה נשארים מחוץ לספר המצוות. גם אם יש להם איזה משמעות של קיום דאורייתא או איסור דאורייתא או משהו כזה. יכול להיות שגם תשובה נכנסת לקטגוריה הזאת. שהיא לא נמנית בגלל שהיא שייכת לכלל המצוות, שמי שלא עשה מצווה או מי שעבר על עבירה, צריך לעשות תשובה. אפשר להגדיר את זה כפרט בתוך המצוות או העבירות האחרות, אפשר להגדיר את זה ככלל מטה הלכתי, שלכן אין מקומו בספר המצוות. יש אגב עוד, יש למשל, תקחו את עידור מצווה למשל, או מידת חסידות, או דברים מן הסוג הזה, למשל, במצוות קדושים תהיו. אז הרמב״ן אומר שזה לעשות לפני משורת הדין, כן, לא להיות נבל ברשות התורה. אבל אם תסתכלו בהוספות של הרמב״ן, לספר המצוות של הרמב״ם, לא תמצאו שם את מצוות קדושים תהיו. יש אפילו דיון מפורש ברמב"ן, בהשגות לשורש הרביעי, וגם שם לא, הוא מדבר על קדושים תהיו. ואתם לא תמצאו שם שהוא מונה את זה כמצוות עשה. לשיטתו שם שזה לפני משורת הדין. ולמה? כי אם הוא היה מונה את זה כמצוות עשה, אז העשייה הזאת לא הייתה כבר לפני משורת הדין, היא הייתה שורת הדין. היית חייב לעשות את זה, כי יש מצוות עשה. התורה רוצה להשאיר את זה כחובה לעשות לפני משורת הדין. אז אם כך, היא לא יכולה להגדיר את הדבר הזה כמצוות עשה. עוד פעם, זה משהו שיש חובה לעשות אותו, אבל יש מניעה עקרונית לצוות עליו. במובן הזה זה גם דומה למה שאמרתי קודם לגבי תשובה. יש מניעה לצוות על תשובה, כי אם אתה תצווה, אז אתה לא מאפשר לבן אדם לעשות תשובה אמיתית, הוא יעשה את זה כדי לצאת ידי חובה. יש מניעה מלצוות על זה, אבל ברמה העקרונית ברור שיש חובה לעשות תשובה. אוקיי, אז בעצם, אם אני צודק, אז שיטת הרמב"מי, שיש חובה לעשות תשובה, אבל זאת לא מצווה מנויה, כי אין עליה מצווה בתורה. מסיבות שונות שהסברתי, מצאתי קודם, למה התורה לא מצווה, אבל לענייננו, התורה לא מצווה, ולכן אין מצוות עשה, אבל יש חובה לעשות את זה. אני חוזר רגע למשך חוכמה שבו פתחתי. המשך חוכמה הרי אמר, שלא יכול להיות שיש למצוות התשובה תוכן עצמאי, למעט הוידוי. כי איך זה יכול להיות שיש מצווה לעשות תשובה, כאשר כל מה שזה כולל, זה בסך הכל לקיים את המצוות ולא לעבור על העבירות. פה אין שום תוכן עצמאי, עצם העובדה שמוגדר כמצוות ועבירות, אומרת שצריך לעשות את המצוות, ולא לעבור את העבירות. מה מוסיפה לי מצוות התשובה? לכן המשך חוכמה אמר, שמצוות התשובה כוללת אך ורק את הוידוי. רק הוידוי זה תוכן נוסף, מעבר למצוות ולעבירות עצמה. אבל איך שאני, וככה הוא הסביר גם את הרמב״ם, את החינוך, אבל איך שאני אומר עכשיו זה לא נכון. איך שאני אומר עכשיו יוצא שיש חובה לעשות תשובה. היא לא נמנית כי אין פסוק שמצווה עליה מכל מיני סיבות, אבל חובה הלכתית כזאת יש. זה מה שכותב הרמב״ם, שיש מצווה לשוב ולהתוודות בתחילת הלכות תשובה. אם כך חוזרת השאלה של המשך חוכמה. אם באמת יש חובה, מה אכפת לי אם זה מצווה או לא? יש חובה? מה זאת החובה הזאת? הרי החובה לא לעשות עבירות ולעשות מצוות, קיימת במצוות והעבירות עצמן. זה שזה לא מצווה אלא רק חובה, זה לא משנה לעניין זה. תסביר לי מה תוכנה של החובה הזאת. זה לא מצווה. אין ציווי בתורה, זאת חובה שהיא לא מצווה. בסדר גמור. עדיין אתה צריך להסביר לי מה התוכן של החובה הזאת. הרי לכאורה אין לה שום תוכן מעבר לוידוי, אבל הוידוי הוא מצווה מנויה. רק התשובה זאת חובה שהיא לא מצווה. מה יש בתשובה מעבר לוידוי, שהוא יכול להיחשב כחובה עצמאית, לא מצווה, חובה, אבל עדיין זאת חובה עצמאית. מה, איזה תוכן יש לדבר הזה מעבר לקיים את המצוות ולא לעבור על העבירות? פה אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. יש, הגמרא אומרת שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ולא כמו שאומרים העולם שזה מפני הצפיפות. מה זה אומר בעצם? זה אומר שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. בעל תשובה יותר גדול מצדיק גמור. השאלה, איך זה יכול להיות? הרי הבעל תשובה, לכל היותר, אם עושה תשובה מלאה על כל החטאים, אז עכשיו הוא הפך לצדיק גמור. מה יכול להיות יותר מצדיק גמור? איך יכולה להיות מעלה שהיא יותר מצדיק גמור? צדיק גמור זאת המעלה הכי גבוהה שיכול להיות, גמור, כפשוטו. מה יכול להיות בבעל תשובה יותר מאשר זה? הוא במצב הרוחני האולטימטיבי, העליון. מה יכול להיות יותר מזה? לפעמים ישנה איזושהי נטייה של אנשים לחשוב שהיתרון של הבעל תשובה זה בגלל שיש לו יצר הרע. יותר קשה לו להיות צדיק גמור. אז אולי מגיע לו יותר שכר. אבל זה לא אומר שהוא במדרגה יותר גבוהה. הוא עבד יותר קשה כדי להגיע לאותה מדרגה. מגיע לו יותר שכר. פה משתמע שבעל תשובה עדיף על צדיק גמור, המעלה שלו יותר גבוהה. יש אגב איזה פירוש חסידי יפה על האומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. מה אהבה אמינה של מי שאומר אכתב ואשוב? אנחנו רגילים לחשוב, מישהו רוצה לעשות חיים, ואחרי זה לא לסבול, אז הוא יעשה תשובה. החסידים מסבירים, האומר אכתב ואשוב זה מישהו שרוצה להגיע למדרגה של בעל תשובה. אם הוא לא היה חוטא, הוא היה רק צדיק גמור. הוא רוצה להגיע למדרגה של בעל תשובה, אז הוא רוצה לחטוא בשביל השוב. עד כדי להיות במדרגה יותר גבוהה. מה יותר גבוה במדרגה הזאת? כמו שאמרתי קודם, אם הבעיה היא היצר, כאילו שהבעל תשובה מתגבר על היצר, אז אני אומר, זה שיקול לגבי מתן שכר. אין לו שכר יותר גבוה, אבל זה לא אומר שדרגתו הרוחנית יותר גבוהה, אבל אני אגיד יותר מזה. לצדיק גמור אין יצר? בטח שיש לו יצר. הוא רק לא נפל אף פעם. הוא תמיד הצליח להתגבר. זה אומר שהיה לו יותר קל? מה פתאום? זה אומר שהוא הצליח להתגבר ולא נפל. הבעל תשובה נפל, ואחרי זה הצליח להתגבר. גם לצדיק גמור יש יצר. עזבו את הבעל התניה, כן? שאומר שצדיק גמור זה מישהו ששחט את יצרו. הפשט הפשוט זה שצדיק גמור יש לו יצר. בדיוק כמו הבעל תשובה. רק הוא להבדיל מהבעל תשובה לא נפל אף פעם. הבעל תשובה נפל וחזר. נו, אז אם ככה, אז איך יכול להיות שהבעל תשובה הוא במדרגה יותר גבוהה מהצדיק הגמור? אפילו ברמת השכר זה לא נכון, להגיד שמגיע לו יותר שכר. הצדיק הגמור עובד לא פחות קשה. אז למה הבעל תשובה עדיף מצדיק גמור? נדמה לי שהדרך הפשוטה להבין את זה, זה להסתכל על מושג התשובה באופן אחר. אנחנו רגילים לראות את מושג התשובה כדבר שתכליתו להגיע למצב של צדקות גמורה. אז זה אמצעי כדי להפוך לצדיק גמור. עשיתי חטא, כדי למחוק את החטא, אני צריך לעשות תשובה. עשיתי את התשובה, החטא נמחק, ועכשיו אני צדיק גמור. אבל לפי ההסתכלות הזאת, תשובה זה אמצעי. זה לא מטרה. המטרה היא להיות צדיק גמור. התשובה זה האמצעי למי שחטא. זה האמצעי למי שחטא, איך הוא בכל זאת יכול להפוך להיות צדיק גמור. אם אני רואה את התשובה כמטרה, לא כאמצעי, ולמנות את התשובה כמצווה, או להתייחס אליה כחובה, בפשטות זה אומר שהיא מטרה, היא לא אמצעי. זה אומר שלתשובה יש ערך מצד עצמה, לא רק זה שהיא מובילה אותי לתוצאה שאני במצב רוחני מושלם. אלא עצם היותי בעל תשובה מעבר לתוצאה שאליה אני מגיע, זה בעצמו בעל ערך. המשמעות של התשובה זה הדרך שאותה אני עושה, ולא היעד שאליו אני מגיע. זה מה שאני רוצה לטעון. ולכן הבעל תשובה הוא עדיף על הצדיק הגמור, למרות שהמצב שאליו הוא מגיע בסוף, זה מצב שהוא לכל היותר צדקות גמורה. אבל הדרך שהוא עשה בדרך לשם, יש לה ערך מצד עצמה, לא רק בזה שהיא הובילה אותי למקום המושלם, אלא זה שעשיתי את הדרך זה דבר בעל ערך. אז נכון שעכשיו אם תסתכל עליי, אני במצב רוחני של צדיק גמור, לא יותר. אבל זה שעשיתי את הדרך הזאת, הוא לא עשה, זה בעצמו נותן לי איזשהו סוג של בונוס, איזשהו סוג של יתרון. זה היתרון של בעל תשובה צדיק גמור. זה אומר שהתשובה היא לא אמצעי, אלא היא מטרה. ההתקדמות היא לא פעלת ערך, בסוף אני מגיע אל היעד, אלא עצם היותי מתקדם, זה בעצמו יש לו ערך, לא רק כמכשיר להגיע אל היעד. תסתכלו רגע, אני אשתף עכשיו איתכם, יש קטעים מעניינים ברב קוק, באורות הקודש בחלק שני. דבר שם על הבעיה של השלמות וההשתלמות, כן? חיים מפורסמים של הרב קוק. בואו נקרא קצת. מגמת ההוויה כולה, מצד החפץ הכמוס האינסופי, היא, כפי הגלותה לנו, עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית. מה זאת אומרת? מגמת ההוויה זה להתעלות. והוספה נצחית, הכוונה לא להגיע למצב המושלם, אלא להיות בדרך של ההתקדמות אל המצב המושלם. לא להיות מעולה, אלא להתעלות. ואז הוא ממשיך, שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות, ודריכה תדירית לתוספת ברכה. הוא אומר, אם לא היה חיסרון, לא היה בעולם מציאות של התקדמות, הייתה בעולם מציאות של שלמות. גודל ומילוי, כן? להיות מלא לגמרי, להיות שלם, להיות הכי גדול שאפשר. אבל לא התגדלות. התגדלות לא יכולה להיות, אלא אם כן יש חיסרון שאני עכשיו ממלא אותו. זה מה שאומר, הוא דריכה תדירית לתוספת ברכה. כן, הליכה מתמידה שבה אתה מוסיף מעלה רוחנית כל הזמן, שהיעד הוא לא התוספת, אלא היעד הוא ההליכה עצמה. הנגזרת, לא הפונקציה. ואף על פי שאין קץ, להעילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, מקום קום, כלול בה גם כן, זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית. וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות, הבאה על ידי הופעת הקוטן הבאה אל הגודל. ועבודה זו היא צורך גבוה. מה הוא אומר? הוא אומר, אם זה כך, אז השלמות המלאה, אם יש יצור שהוא שלם לגמרי, כמובן הוא מתכוון לקדוש ברוך הוא, שהוא שלם לגמרי, אז הוא בעצם לא יכול להתעלות, נכון? אין בה עילוי מצד אינסופיותה, את היא מושלמת כבר. מי שמושלם לא יכול להשתלם, לא יכול להתעלות. מכל מקום, כלול בה גם כן, זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית. מה זאת אומרת? אותו יצור מושלם, הקדוש ברוך הוא עצמו לא יכול להשתלם, אבל הכוח להשתלם נמצא בו, הפוטנציאל להשתלם נמצא בו. איך זה מופיע מן הכוח אל הפועל? הבא על ידי הופעת הקוטן, צריך לברוא מציאות חסרה, העולם שלנו או האנשים, הבא אל הגודל, ולהטיל עליהם משימה לתקן את המצב המקולקל. בעבודה זו היא צורך גבוה. כן, לשון העבודה צורך גבוה. עבודה צורך גבוה, הכוונה שהפעילות שאנחנו עושים, היא בעצם משלימה את הקדוש ברוך הוא, צריך אותנו. יש משהו שהוא לא יכול לעשות, ואנחנו עושים עבורו. מה זה המשהו הזה? הוא עצמו מושלם. אז הוא לא יכול להשתלם, להפוך להיות יותר מושלם. ולכאורה הוא לא צריך להשתלם, כי הוא כבר מושלם. התשובה היא לא נכון, כי אם מטרת ההשתלמות הייתה רק התוצאה, אז אתה צודק. אבל אם להשתלמות יש ערך מצד עצמה, לא בגלל שהיא מובילה לשלמות, אז הייתי מצפה שגם הקדוש ברוך הוא ישתלם, כי כל השלמויות צריכות להופיע בו. אבל זה הרי לא יכול להופיע בו. אז מה הוא עושה? הוא בורא עולם עם יצורים חסרים, מקולקלים, עם קוטן כמונו, ומטיל עלינו חובה להתעלות או להשתלם. למה? כי דרך זה הוא עצמו משתלם. ולכן זה נקרא העבודה צורך גבוה. העבודה שלנו היא לצורך הקדוש ברוך הוא. יש דברים שרק אנחנו יכולים לעשות, והוא לא יכול לעשות, אנחנו נבראנו כדי לעשות את זה עבורו. מה זה הדבר הזה? היכולת להשתלם. את היכולת הזאת אין לו. הוא לא יכול להשתלם. אבל עדיין, אומר הרב קוק, יש בתוכו את השלמות הזאת של ההשתלמות. היא קיימת בו באיזשהו מובן. אני אגדיר את זה בהמשך, אבל היא קיימת בו באיזשהו מובן, ומי שמוציא את זה מן הכוח אל הפועל זה אנחנו. אנחנו נבראנו חסרים, והמשימה שמוטלת עלינו זה להשתלם. נמשיך רגע לקרוא. מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוקית בהמצאת ההוויה? אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות, ואין בדבר בכוח כי אם הכל בפועל. כן, כל דבר שהוא בכוח הוא חסר, זה צריך לצאת אל הפועל. אבל יש שלמות של הוספת שלמות, כן, ההשתלמות היא בעצמה אחת השלמויות, שזה אי אפשר להיות באלוהות. שהרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה. ולמטרה זו, שהוספת שלמות גם היא לא תחסר בהוויה, צריכה ההוויה העולמית להתהוות, ולהיות לפי זה מתחלת מתחתית היותר שפלה, כלומר, ממעמד של החיסרון המוחלט, ושתלך תמיד הלוך ועלו להעלייה המוחלטת. וההוויה נוצרה בתכונה כזו, שעדי עד לא תחדל מהתעלות, כי זאת היא פעולה אינסופית, וכדי להבטיח את העלייה בעצמותה של ההוויה, נוצרה כולה בעילוי עליון, והעילוי היה יותר מכדי השיעור שתוכן מוגבל יכול להיות בפועל. היא נוצרה מושלמת, ואז הייתה שבירת הכלים, כדי שיהיה לנו מקום לשאוף אליו ולחזור חזרה אל השלמות המוחלטת. אבל ממצב חסר להגיע לשלמות המוחלטת זה דרך אינסופית. וזה המתח הזה, זה מה שמוודא את העובדה שאנחנו נוכל להשתלם כל הזמן, והעבודה הזאת אף פעם לא תיגמר. כי אנחנו תמיד בדרך אל השלמות, אבל אנחנו לא יכולים להגיע עד אליה. מרחק הוא אינסופי. ועל כן, בהופעת ההוויה בפועל נתקלקלו הדברים, והכוחות נסתבכו זה בזה, ואינם עוסקים במלחמה חריפה, עד שתנצח המחשבה המוחלטת האינסופית של הטוב, ויתוקן הכל, בצירוף העילוי של נתינת מקום להשלמתה של עלייה בלתי פוסקת, שזהו עדן מיוחד, שבזה הבריאה משלמת את כבוד בוראה. זה בעצם הפירוט של מה שהוא אמר בפסקה הקודם. עכשיו רק ב... גם פה הוא ממשיך, מבינים אנו בשלמות האלוהית המוחלטה שני ערכים של השלמה. ערך אחד של השלמה, שמצד גודלה וגמירתה אין שייך בו הוספה של מעלה, אבל אם לא הייתה האפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון. כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון ותענוג, ואיזה מין העלאה שאנו אורגים לה כל כך, הליכה מחיל אל חיל, אשר על כן לא תוכל השלמות האלוהית להיות חסרה, זה היתרון של הוספת כוח. ועל כן, ועל זה יש באלוהות הכישרון של היצירה, ההתהוות האלומית, העולמית הבלתי מוגבלה, ההולכת בכל ערכיה ומתעלה. כן הלאה, בקיצור הוא ממשיך הלאה, אני מסכם רגע, כי בזה אנחנו מסיימים את השיעור, נמשיך בפעם הבאה. מה שהוא בעצם אומר, זה שההשתלמות, כן, ההפיכה ליותר שלם, ממצב חסר למצב שלם, היא לא נועדה רק כדי שאני אגיע בסוף למצב השלם, אלא ההשתלמות בעצמה יש לה ערך. עצם זה שאני מתקדם, ההתקדמות היא לא רק אמצעי כדי להיות קדימה יותר, אלא ההתקדמות היא ערך לעצמה. הערך הזה לא יכול להיות קיים אצל הקדוש ברוך הוא, כי הוא כבר מושלם, אין לו לאן להתקדם. אבל הוא לא יכול, הוא חסר. הוא חסר בלי הערך הזה. מה הוא עושה כדי להשלים? הוא בורא אותנו חסרים, דורש מאיתנו להשתלם, וההשתלמות שלנו מוציאה מן הכוח אל הפועל את פוטנציאל ההשתלמות שקיים גם אצלו. רק אצלו זה פוטנציאל, זה לא יכול לצאת מהכוח אל הפועל, כי פעולת השתלמות בפועל לא יכולה להיות אצלו. כבר מושלם. בשביל זה נוצרנו אנחנו. וזה מה שהוא קורא, העבודה צורך גבוה. שהפעולה של, אנחנו עושים עבור הקדוש ברוך הוא משהו שהוא עצמו לא יכול לעשות. ולכן העבודה שלנו זה לצורכו, הוא צריך אותנו. בלעדינו הוא לא יכול היה להוציא אל הפועל את הפוטנציאל ההשתלמות שלו. אוקיי? ואתם מבינים שכל הדיון הזה בעצם אני עושה אותו בהקשר שלנו, כדי לחזור חזרה למצוות התשובה. המשך חוכמה מניח שהתשובה מטרתה להפוך לצדיק גמור, למחוק את החטא, לכן הוא אומר, אז מה יש בתשובה מעבר לזה, שלא לחטוא? אומר לא, יש ערך בתשובה, לא רק מבחינת המצב שאליו אנחנו מגיעים, שאנחנו הופכים מחסרים לשלמים, אלא עצם ההיפוך מחסר לשלם, עצם ההתקדמות, ההשתלמות, היא בעצמה הערך של התשובה. ולכן, האמירה הזאת של לחטא ואשוב, זה לא וורד חסידי, זה אמיתי לגמרי. בן אדם שרוצה להיות שלם, חייב לחטוא ולשוב. ואם הוא לא חוטא בעל כורחו, אז עולה פה איזושהי אהבה מינה, הוא היה צריך לחטוא באופן יזום, רק כדי שהוא יהיה יצור משתלם, יצור משתפר. אנחנו אומרים לו, אל תעשה את זה, אל תדאג, אתה תחטא גם בלי זה, אל תעשה את זה. אוקיי? אבל ברמה העקרונית, זאת אהבה מינה רצינית. זאת אהבה מינה רצינית, כי זה כל מטרתנו פה בעולם. להוציא אל הפועל את היכולת להשתלם, של הקדוש ברוך הוא אין את היכולת הזאת להוציא את זה אל הפועל. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל לא, הוא לא יכול להוציא את זה אל הפועל, כי הוא כבר מושלם. אז אנחנו חייבים לעשות השתלמות, כי בזה אנחנו בעצם משלימים את הדבר היחידי שחסר אצלו. זה נקרא עבודת צורך גבוה. יש בכמה ספרים, זה כתוב בתור סוד העבודה צורך גבוה, כי יש איזושהי רתיעה מלהגיד שהקדוש ברוך הוא חסר, שהוא צריך אותנו, שאנחנו עושים משהו שמשלים אותו, שבלעדינו הוא לא היה שלם. לכן קוראים לזה סוד העבודה צורך גבוה, משהו שאמורים לשמור אותו בסוד. אבל זה בעצם, כן, זה בעצם מה שהרב קוק מגלה כאן, ואני אמשיך מכאן בפגישה הבאה. מי שרוצה להעיר או לשאול.
סליחה. למה זה מחייב לחתור? כי אני מבין שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתקדם, כי הוא מושלם. אבל בן אדם, גם אם הוא לא חטא, יש לו לאן לזוז קדימה. הוא לא חייב לחתור בשביל זה.
אז אתה מראה?
יש פה הנחה שמי שלא חוטא, אז הוא מושלם.
כן, אני חושב שבמובן הרחב יותר, לחתור פירושו להיות חסר. לא לחתור במובן ההלכתי הפורמלי. לכן גם מושג התשובה אצל הרב קוק, זה לא תשובה על חטאים שעשית.
זה התשובה של רב סעדיה גאון, כאילו, על זה שהוא לא היה יותר ממה שהוא היה...
אוקיי.
בסדר. לא, אבל זה לא התשובה כפשוטה, אתה לא צריך לחטוא בשביל תשובה כזאת.
נכון, לכן הרב קוק בעצם טוען, הוא לא מדבר על לחטוא במובן של חטא פורמלי, הוא מדבר על להיות חסר. נגיד שהייתי מושלם. עדיין הייתי צריך לחפש איזשהו חיסרון, ואם לא, אז ליצור אותו, לכאורה, רק כדי שאני אצליח להשתפר, זה לא קורה, אין בן אדם כזה.
לא, לא, אין בן אדם כזה, נכון, אבל לא סתם אין בן אדם כזה, כי זה מה שקרה. אלא בגלל שזה חלק מההגדרה של להיות בן אדם,
שאתה לא מושלם. לכן באמת לא צריך להגיד אכתב ואשוב, נכון. הגמרא שוללת את זה. אבל האב האמינה של אכתב ואשוב בא ללמד אותי את הרעיון הזה, שלהשתלמות יש ערך לא רק בזה שהיא הופכת אותי לשלם יותר, אלא תהליך ההשתלמות הוא בעצמו בעל ערך.
נשמע קצת, אוקיי, קצת פשט מרחיק לכת בשביל אמירה כל כך פשוטה.
כי
אכתב ואשוב זה באמת... זה מחשבה שעברה לכל חוטב הראש, כן?
לא, זה אומר, ההסבר הפשוט של הכתב והשוב זה לעשה חיים ולא נשלם את המחיר.
ודאי נכון.
כן, נכון לחינמי. אבל אני אומר, ההסבר החסידי הזה, הסבר חסידי, הוא לא הפשט של הגמרא, אבל נדמה לי שהוא תופס נקודה נכונה, גם אם זה לא ההבדל, זה לא הסבר בגמרא. הנקודה הנכונה היא שיש משהו בתשובה שזה לא רק אמצעי למחוק חטאים, לא רק אמצעי להגיע לאיזשהו מצב שלם יותר, ההתקדמות בעצמה יש בה איזשהו ערך. וזה הערך שיש בתשובה כשלעצמה, זה החידוש שיש במושג התשובה כשלעצמה.
אני שואל את עצמי, אוקיי, היה אפשר לעשות תשובה בלי להתקדם וגם להפך, אני לא בטוח שזה לגמרי... אוקיי, היה אפשר להפריד אותם, להגיד שיש בתשובה את החידוש של מחיקת החטאים, ויש להתקדם קדימה, להתקדם קדימה זה דבר נוסף.
אני חושב שהקשר שהוא עושה, זה שלהתקדם קדימה, זאת הזכות שבגללה אתה מוחקים לך את החטאים.
אז זה חומרה גדולה, אם מישהו לא יתקדם קדימה, רק יתחרט באמת וקיבל על עצמו.
זה נקרא להתקדם.
זה נקרא להתקדם.
יתחרט זה נקרא להתקדם, כן. להתקדם רוחנית, עוד פעם, זה לא פורמלית לעשות עוד מצוות.
לא, נכון, אני מסכים, זה נקרא להתקדם, בהחלט, טוב?
אוקיי, טוב, אז להתראות, שבת שלום.